מנחות, דף ממחת, מתחילים בעזרת השם, דף ממזיין עמוד ב', שתי שורות מלמטה, תנו רבנן. אדם קם בבוקר, רוב האנשים, דבר ראשון, מכינים לעצמם כוס קפה, וככה מתחילים את היום. מה באמת מיוחד בכוס קפה? אדם לוקח את הקפה המר, מערבב אותו ביחד עם הסוכר המתוק, את המים החמים, ביחד עם החלב הקר, את הקפה השחור עם החלב הלבן, הרבה ניגודים, ותופס את הכוס, דבר ראשון מערבב את הכל ביחד כמו שצריך, ואז הוא מחזיק את הכוס ואומר שהכל נהיה בדברו, גם אם זה חלילה מר וגם אם זה מתוק, גם אם זה חם, גם אם זה קר, שהכל נהיה בדברו. יושב הבוס במשרד והוא מבקש מאחד מהעובדים, לך תכין לבקשה כוס קפה. אותו עובד הולך, מכין לו כוס קפה. הבוס בא מקבל את הכוס, עושה ברכה, בא לשתות. זה טעם מר. ואז העובד אומר לו, תשמע, מרוב שאהבתי אותך, החלטתי לשים לך במקום כפית אחת של קפה, שתי כפיות קפה. לא, זה מדי, כל המוסיף גורע. אתה יודע מה, טוב, בסדר. לקח את הכוס קפה, שפך את זה בקיור, בא הכין לו כוס קפה חדש. עכשיו הבא, בא בוס, לטעום מהכוס קפה, זה מתוק מדי. נו בסדר, רציתי שיהיה לך טעים, מתוק. אומר, מה? שמתי לך 4 כפיות סוכר, במקום 2. אתה לא מבין, כשאומרים לך להביא 2, אל תביא 4. כשיש קורבנות בחג השבועות, התורה מצווה אותנו להביא 2 כבשים, שתי כבשי עצרת, שתי לחמים, שתי הלחם, מניפים אותם ביחד. מה קורה אם אחד מביא שתי הלחם עם 4 כבשים, או שתי כבשים עם 4 לחמים? על זה נראה בעזרת השם את הדין בדף שלפנינו. תנו רבנן, שחט שני כבשים על 4 חלות. אז כמובן, דבר ראשון מדובר שכשהכהן קיבל את השתי כבשים ואת 4 חלות, דבר ראשון הוא העניף אותם והרים אותם לפני שהוא שחט את שתי הכבשים. אחר כך הוא הלך ושחט את שני הכבשים על 4 חלות. מושך 2 מהן. עכשיו, אחרי שהוא למעשה שחט את שתי הכבשים, הוא מושך 2 חלות מתוך 4. ואחרי שהיו שוחטים את שתי הכבשים, היו מניפים פעם נוספת את הכבשים יחד עם הלחמים. עכשיו הוא לא מרים את כל 4 לחמים, אלא רק 2 מתוכם, ומניפם אחרי השחיטה. יש פעמיים תנופה, פעם אחת לפני השחיטה של שתי הכבשים, פעם אחת אחר כך. בהתחלה הוא הניף את כל 4 לחמים עם שתי הכבשים. אחרי שחיטה הוא צריך להניף רק 2 מתוכם. והשאר, הרי 2 הוא הניף. והשאר, 2 האחרים, נאכלות בפדיון. את שתי הלחמים האחרים פודים, ואז אפשר לאכול אותם. אמרו הרבנן כמידי רב חיסדא, זה שאתה אומר ששתי הלחמים שנותרים, אוכלים אותם אחרי שפודים את הקדושה שלהם במעות, זה לא כרבי. זה לא מסתדר עם שיטתו של רבי, רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש. למה? דהי רבי, מה הוא אומר? כיוון דאמר, שחיטה מקדשה. הוא סובר ששחיטת הכבשים היא זאת שמקדשת את הלחמים. ואז מה זה קשור? אז הוא מסביר. דפריק להו היכה. אם כן, איפה הוא פודד שתי הלחמים שנשארו? מה הבעיה? אז רש"י מסביר, דיבור המתחיל דהי רבי. נהי דשתיים מהן אין להם אלא קדושת דמים וישנם בפדיעה. אמנם שתי כבשים, שתי לחמים מתוך 4 לחמים, אין להם קדושת גוף של שתי הלחם, אלא נשאר בהם קדושת דמים כמו שהיה להם בהתחלה לפני שהתקדשו הלחמים. למה? כי הרי הכבשים, דכבשים מידי דחזו להו כמקדשי. הכבשים, ברגע ששחטו אותם, השתי הלחמים שמתקדשים בעקבות השחיטה של הכבשים האלה, זה רק הלחמים שראויים לשתי הכבשים, וזה רק 2. שתי לחמים. אבל 2 הנותרים לא מתקדשים בקדושת הגוף. והינך, קדושת דמים בעלמא עליו, שתי הלחמים הנותרים, יש להם רק קדושה של המעות שלהם, אז אפשר לפדות את הלחמים האלה. ונפקה לחולין, ואז הם יוצאים לחולין, ואז אחרי שהכסף הזה יוצא לחולין, אז ממשיך התהליך. הוא מביא מעות ואומר, מכיוון שאפשר לפדות את הלחמים האלה, אז עכשיו בא בן אדם לפדות את הלחמים. איך הוא פודה? הוא הרי לא יודע מה הלחמים שמתקדשים עם שתי הכבשים, ומה הלחמים שהם הנותרים. לכן הוא מביא כסף, כמה ששווים שתי הלחמים, ואומר, בכל מקום שהן השתיים שאינן מקודשות, התחללו על מעות הללו. איפה שהשתי הלחמים שלא התקדשו נמצאים, הם מתחללים על הכסף הזה שנמצא כאן. אבל הוא לא יודע מה הלחמים שהם לא מקודשים בקדושת הגוף. אז מה הוא עושה? הוא בלא פדיעה לא מתאחלי. בלי שהוא יבדיע את שתי הלחמים האלה, הוא לא יכול לאכול אותם. למה? דלושריה להו זריקת הכבשים. כי הזריקה של זריקת הדם של הכבשים, שתכף הולכים לזרוק, לא מתירה את שתי הלחמים הנוספים, שהם בנוסף לשתי הלחמים שהתקדשו ביחד עם שתי הכבשים. שתי הלחמים שהתקדשו עם שתי הכבשים באמת יהיו מותרים להכילה לכהנים מיד שיזריקו את הדם של הכבשים. אבל שתי הלחמים הנוספים, מכיוון שהם לא קשורים לכבשים, אז בזריקת הדם של הכבשים הם לא יהיו מותרים להכילה. אז איך הם כן יהיו מותרים להכילה? מי הוא? אבל איך הפריק להו ואיך הוא משטרו? והרי אינו מכיר אלו אין שאינן מקודשות. אבל איך באמת הוא פודה אותם ואיך הם מותרים, הרי הוא לא יודע מי הם שלא מקודשות. אז פשוט מאוד מה הוא עושה? הוא אומר שהוא פודה אותם איפה שהם נמצאים. הוא לא יודע הרי איפה הם, אז הוא פודה אותם איפה שהם. ואז אחרי שזריקו את הדם של הכבשים, יהיה מותר לאכול שתי הכבשים, את שתי הלחמים שהתקדשו עם הכבשים לכהנים. וגם את שתי הלחמים האחרים איפה שהם יהיה מותר לאכול בכל מקרה, מכיוון שהם פדויים, אז את כל ארבע לחמים יהיה מותר לאכול. אז זה לא מתאים אם לפי דעת רבי. כי אם זה הולך לפי דעת רבי, אז אין אפשרות לפדות את הלחמים. הוא לא יכול להגיד, שמה, אני פודה את הלחמים איפה שהם. מכיוון שהוא לא יודע איזה מהם הם הלחמים שהתקדשו, ואיזה מהם הם הלחמים שצריך לפדות אותם. אז אומר, אם כן, אומרת הגמרא, אם כן, אידי פריק להו מעברי. עכשיו, מכיוון שהוא לא יודע מה הלחמים, אז מה בעצם הבעיה? טוב, אז כמו שאמרנו, הוא פשוט מאוד יפדה את הלחמים איפה שהם, וברגע שזריקו את הדם של הכבשים, שאז גם יהיו מותרים הלחמים המקודשים שהתקדשו עם הכבשים, אז הוא יאכל את כל ארבע לחמים. בכל מקרה, הם יהיו מותרים באכילה לכהנים בכל אופן. מסבירה הגמרא מה הבעיה. כי דפריק להו, איכה, באיזה מקום הוא יפדה את הלחמים? אידי פריק להו מעברי, אם הוא ילך, ייקח את כל הלחמים ויוציא אותם מהעזרה, ושם הוא יפדה אותם, את שתי הלחמים בכל מקום שהם. הרי כיוון דכתיב, כיוון שלגבי התנופה כתוב שמה, לפני השם, בתנופה פעם הראשונה שמניפים את הכבשים ביחד עם הלחמים, כתוב וניפם לפני השם. אז לומדים מזה שזה חייב דווקא להיות בתוך העזרה. הפסיל להו ביוצא. ברגע ששתי הלחמים האלה התקדשו ביחד עם הכבשים, אז אי אפשר להוציא אותם יותר מהעזרה. כי ברגע שהם יוצאים מהעזרה הם נפסלים ביוצא. ואז, בכיוון ששתי אלה שהתקדשו יחד עם הכבשים, כשהוציא אותם מהעזרה הם נאסרים ביוצא, אתה יודע מה שתי הלחמים שנאסרו ביוצא? אתה לא יודע. אז לכן את כל ארבע לחמים לא תוכל לאכול. אז זה לא דרך ככה לפדות. אז בפנים, אז בחוץ אי אפשר לפדות את הלחמים האלה. אי גווי, אז מה תגיד? טוב, אתה יודע מה? תשאיר את הלחמים בתוך העזרה ושם תפדה אותם. אבל תגמר, זה גם אי אפשר. המאייל חולין לעזרה. הוא מכניס את אותם לחמים, שתי לחמים מתוך הארבע, הם הרי חולין. והוא מכניס אותם לעזרה ואוכל אותם שם בתוך העזרה. זה אי אפשר. אז לכן, לפי דעת רבי, שהוא סבר שהשחיטה כבר מקדשת קדושת הגוף את שתי, את שתי הלחמים, אז אם כן, אין שום דרך לבדות אותם, כי אם תבדה אותם בפנים, אז את שתי הלחמים שלא התקדשו, אתה מכניס חולין לעזרה ואוכל בעזרה חולין. ואם אתה תבדה את זה, אם תבדה בפנים, אם תבדה בחוץ, אז אתה למעשה עובר על, אתה פוסל את זה ביוצא, כי הרי כתוב לפני השם, צריך דווקא שזה יהיה בתוך העזרה. אז זה לא יכול להתאים לפי דעת רבי, רק לפי דעת מי זה כן יכול להתאים. אומר רשי, בשורה הראשונה פה בעמוד, הדה לא כרבי, הוא אומר, אלא כרבי אלעזר ברבי שמעון. צריך להוקים את זה לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. דאמר, שחיטה לא מקדשה. עצם זה ששוחטים את הכבשים, הלחמים עדיין לא מתקדשים. ואז, לפיכך, אפשר לו בתקנה הזו קודם זריקה. אז עוצרים את ההמשך של התהליך, של זריקת הדם של הכבשים, ואומרים, רגע, עכשיו כל ארבע לחמים אין להם קדושת הגוף, אפשר לבדות את כל הארבע? בסדר, אל תמשיך, אל תזרוק את הדם של הכבשים. תמשיך לערבב את הדם שלא יתקרש, אבל תן לי עכשיו לתקן את הלחמים. מה עושים? אומר רשי, מכיוון שעדיין אין להם קדושת הגוף והרי הם כתחילתן, אז פשוט מאוד מה שעושים, הוא מושך איזה שתיים שירצה. כך תבחר לעצמך שתיים מתוך הארבע לחמים, וזורק אדם עליהן. עכשיו אתה לוקח את שתי האלה, אתה אומר, אלה, הם יהיו להם קדושת הגוף. הם הופכים להיות הכבשים, הלחמים ששייכים לכבשים. וזורק את אדם עליהן, ומקדשן בקדושת גוף. ומתירן כמובן, ברגע שזורקים את הדם של הכבשים, הם גם כן יהיו מותרים לאכילה לכהנים, כמו כל שתי הלחם שמותר לכהנים לאכול את זה. ואלו שנשארו, מה עושים עם שתי הלחמים שנשארו שאותם הוא לא הפריש? פשוט מאוד, אותם, כיוון שבקדושת דמים שלהן, הם רק בקדושת דמים, כי לא התקדשו בקדושת הגוף, כי הרי לא ייחדו אותם שהם יהפכו להיות שייכים לכבשים. אז הם אסורות, אבל עד מתי? עד שיפדו. ילקחו אותם בחוץ, ויבדו אותם בחוץ, ופודם ככל קדושת דמים. ברגע שהוא פודה אותם, כמו כל דבר שיש בו קדושת דמים, שלא צריכים לבדות אותו בתוך העזרה, אז ואוכל כל מי שירצה, כל אחד שרוצה לאכול אחר כך מהלחמים האלה, מותר לו לאכול מהם, כי הם נפדו, וירד מהם כל הקדושה. אמר לו רב חסדא, לא חייבים להסביר שזה הולך דווקא לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, לעולם כרבי. ופריק להו גבי, הוא פודה את כל הארבע לחמים, שתיים שהם למעשה קדושים, אנחנו לא יודעים מי מביניהם קדוש, כי הרי השחיטה כבר קידשה אותו, כשהוא מעורב ביחד עם כל הארבע, אבל לא משנה, הוא לוקח את כל הארבע לחמים, והוא מכניס אותם לתוך העזרה, והוא לוקח מאות, והוא אומר שהוא פודה את שתי הלחמים שהם לא קדושים בקדושת הגוף, בכל מקום שהם, לא משנה, איזה הם מתוך הארבע? אז אתה תשאל, רגע, אבל איך אתה מכניס חולין לתוך העזרה? התשובה היא, וחולין ממילא כאביין. זה שהחולין נכנסים לעזרה, הם נהיים חולין בעצמם. אחרי שפודים את הלחמים ויורד ממקדושת הדמים שבהם, אז הם הופכים להיות חולין לבד. אני לא הכנסתי חולין לתוך העזרה, הכנסתי קודשים לעזרה. ברגע שפדיתי את הקודשים האלה, אז הם נהיו חולין. וזה באמת אין בו בעיה. אמר לי רבינה לרב אשי, והתניה, יש הרי ברייתא שאומרת, כשהוא פודן, אין פודם אלא בחוץ. אז אי אפשר להוקים שהוא מכניס את זה פנימה ופודה את הכל בפנים, אז זה לא יכול להיות כמו דעת רבי. אומרת הגמרא, בסדר, הברייתא הזאת באמת לא הולכת לפי רבי, מה שאתה עכשיו הבאת, שהוא פודן, אינו פודן אלא בחוץ. בסדר? אמר לו, ודאי רבי אלעזר ורבי שמעון היא. זה באמת לפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, מסכים איתך. דאי רבי, היי פסלו לו, הוא ביוצא. כי אם זה לפי דעת רבי, ברגע שהוא מוציא אותם מחוץ לעזרה, הם נפסלים ביוצא. אבל ודאי, טוב, אתה צודק, הברייתא הזאת הולך לפי דעת רבי, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. אמר לי רב אחא, ברי דרבא לרב אשי, לימא תהווה תיובתא דרבי יוחנן, מיהא. אולי הברייתא שעכשיו למדנו, יכולה להיות ממש קושייה מוחלטת, על דעתו של רבי יוחנן, שנראה במאמר הבא של האמוראים. מה אומר רבי יוחנן? דיתמר. תודה ששחטה על 80 חלות. ככה ברחבות. אדם שמביא קורבן תודה, כמה לחמים, כמה חלות הוא צריך להביא? 40 חלות. זה הבן אדם שרצה להביא ברווח, אולי הרגשות של ההודעה לקדוש ברוך הוא, ממש עלו אצלו על גדותיהם, והוא החליט להביא 80 חלות. והכהן הלך והקריב את התודה לשם כל 80 החלות האלה. לא יודעים בדיוק איזה מביניהם לשמם הוא הקריב את הקורבן תודה. שחטו את הקורבן על 80 חלות. חזקיה אמר, קדשו 40 מתוך 80. רק 40 מתוכם התקדשו, כי רק 40 חלות צריך. ורבי יוחנן אמר, לא קדשו אפילו 40 מתוך 80. כלום לא התקדש. עכשיו זה סותר את הברייתא, כי הברייתא אמרה שברגע שמניפים שתי כבשים, שוחטים את שתי הכבשים, אז שתי לחמים מתוך הארבע מתקדשים בקדושת הגוף. זה סותר מה שפה רבי יוחנן אמר, שאפילו 40 מתוך ה-80 לא מתקדשים בקורבן תודה. למעשה קורבן תודה ו-40 לחמים שלו דומים מאוד לשתי כבשים של חג השבועות עם שתי הלחם שלו. וכמו שבמקרה של שתי הלחם סובר, הברייתא סוברת, שכששוחטים את שתי הכבשים, שתי לחמים מתוך הארבע מתקדשים, אז למה לגבי קורבן תודה כששוחטים אותו על 80 לחמים, 40 מתוך ה-80 לא מתקדשים? אז לכאורה זה ממש סתירה על דברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, לא, זה לא קושיה, למה? ולאו מי התמר עלה, וכי לא נאמר על הדברים האלה, אמר רבי זירא, הכל מודים, זה גם חזקיה וגם רבי יוחנן מודים, איך דאמר לקדשו 40 מתוך 80? דקדשו. אם כשהכהן שחט את הקורבן תודה, הוא אמר, אני שוחט את הקורבן תודה על מנת ש-40 מתוך 80 חלות יתקדשו, רק 40, הסתפק במועט. רק 40 התקדשו, תפסת מועט, תפסת. באמת, אז כולם מודים ש-40 האלה מתקדשים. ולפי זה, רבי יוחנן יכול להוקים גם את הברייתא. זה שאנחנו רואים שכששחטו את שתי הכבשים, רק שתי לחמים מתוך הארבע התקדשו. באמת מדובר פה שהכהן כשהוא שחט את הכבשים, הוא שחט על מנת שהתקדשו שתי לחמים מתוך הארבע, כמו לגבי הקורבן תודה, שרבי יוחנן מודה שבמקרה שהכהן כשהוא שחט את הקורבן תודה, הוא שחט על מנת ש-40 לחמים מתוך ה-80 התקדשו, אז גם רבי יוחנן מודה שרק 40 מתקדשים. הכנה מידה אמר לקדשו תרתי מתוך ארבע, גם לגבי שתי הלחם. תנאי רבי חנינה תירתה, היה גר כנראה במקום שנקרא תירה, אז הוא למד ברייתא, כמי דרבי יוחנן. מה קורה במקרה ההפוך? בברייתא שפתחנו איתה את השיעור למדנו שהיה שתי כבשים וארבע לחמים. מה קורה אם יש שתי לחמים וארבע כבשים? אז את הברייתא הזאת למד רבי חנינה תירתה, לפני רבי יוחנן. שחט ארבעה כבשים על בית חלות. הוא שחט ארבעה כבשים ששתי חלות סך הכל, שתי הלחם. אז מה קורה פה? הוא פשוט מאוד צריך עכשיו לזרוק את הדם של שתי כבשים לשם כבשי עצרת, ושל שתי כבשים אחרים לשם שלא לשמה. זה מה שבעיקרון צריך כרגע לעשות, רק השאלה היא איך הולך הסדר. איזה שתי כבשים שוחטים לשם כבשי עצרת ואיזה שתי כבשים שוחטים שלא לשמה. אז הוא ילמד ברייתא כזו. מושך שניים מהן, דבר ראשון, וזורק דמן שלא לשמן. קודם כל הוא זורק את הדם של שתי הקורבנות שלא לשמן. ורק אחר כך הוא זורק את הדם של שתי הקורבנות לשמן. למה זה הולך דווקא לפי הסדר הזה? שאם אי אתה אומר כך, אלא אתה תגיד להפך, שקודם כל הוא יזרוק את הדם לשמן ואחר כך שלא לשמן, אם כן יוצא, הפסדת את האחרונים. הראשונים, באמת, העבודה שלהם תהיה קשרה, אלה שזרקת את הדם שלהם לשמם, אבל שתי הכבשים האחרונים, הפסדת אותם. מה הסיבה? אז רשי מסביר דברים שממש כילורין לעיניים. רשי בדיבור המתחיל, הפסדת את האחרונים. אז הוא אומר ככה, כדאמר לאל, למדנו בעמוד הקודם, אין לך דבר שנראה לשמן, ונדחה מלשמן. אין כזה דבר, כזה סוג קודשים, שהיה ראוי להקריב אותו לשמו, ושחטו אותו לשמו, ועכשיו הוא כבר לא ראוי לשמו, זרקו את דמו שלא לשמו, אין לך דבר שהוא יהיה ראוי. כגון, אני, כגון במקרה שלנו. למי שזרק ראשונים לשמן, ברגע שהוא זורק את הדם של שתי הכבשים מתוך הארבע לשם כבשי עצרת, מה קורה עם שתי הכבשים האחרים עכשיו? תו לא חזו אנך לשמן. שתי אחרים עכשיו כבר לא ראויים יותר להיות לשמן. עד שזרקו את הדם של שתי הקורבנות הראשונים לשם זבחי שלמים של עצרת. אז כל הארבע היו ראויים לשמן לשם כבשי עצרת, אבל אחרי שכבר שתיים מתוכם זרקו את הדם שלהם לשם כבשי עצרת, אז השתיים הנוספים כבר לא ראויים לשמן. עד עכשיו הם היו ראויים לשמן, כששחטו אותם הם היו ראויים לשמן, אבל אחרי שזרקו את הדם של שתיים מתוכם לשמן, שתי האחרים כבר לא ראויים יותר לשמן, כי רק שתיים מקריבים לשמן. במקרה כזה, הוא נדחה, שתי האחרים נדחים. וכיוון דנדחה מלשמן, אין קשרין שלא לשמן. מכיוון שהם נדחו שאי אפשר יותר להקריב אותם לשמן, אז גם אי אפשר להקריב אותם שלא לשמן, כי זה הכלל שראינו בעמוד הקודם. ויש כאן המשך תוספת לגרסה הזאת שמביא אותה השיטה מקובצת. והוא אומר ככה, אבל כי זריק לו ברישה, אבל אם הוא קודם כל יזרוק את הדם של אותם קורבנות לא לשמן, אז דלא נדחו עדיין מלשמן. הרי ברגע שהוא זרק את הדם של הקורבנות שלא לשמן, הם עדיין היו ראויים להיות לשמן. אז אם כן, קשרים שלא לשמן. אז זה כמו סתם מאדם מקריב קורבן, כל קורבן שהוא, נאמר קורבן שלמים ששוחטים אותו לשם קורבן אחר, קורבן כבשי עצרת ששוחטים אותו לשם קורבן אחר, אז כמו שכל קורבן, אנחנו אומרים שאם שוחטים אותו שלא לשמו, הוא יהיה כשר. אז אם כן, הם יהיו כשרים כשאר כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם. ברגע ש... ונזרקו שלא לשמם. ברגע שזורקים את הדם של שתי הכבשים הראשונים שלא לשמם, מכיוון שהם ראויים להיות לשמם, אז זה כמו כל קורבן שזורקים את הדם שלו שלא לשמו, שהוא יהיה כשר, שלא עלו לבעלים לשם חובתם, בסדר, הבעלים יצטרכו להביא קורבן אחר, אבל הקורבן עצמו יהיה כשר. אבל ברגע שהופכים את הסדר, שקודם כל זורקים את הדם לשמו, אז שתי הקורבנות האחרים כבר נדחו. אז אם כן, הפסידו את האחרונים. אמר לו רבי יוחנן, מה אתה רוצה להגיד? וכי אומרים לו לאדם, עמוד וחטא, וכי אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אני עכשיו אומר לך, לך תזרוק דבר ראשון את הדם של שתי הכבשים שלא לשמם, זה חטא. למה שאני אזרוק דם של כבשים של עצרת שלא לשמם? אני אלך ויעשה בידיים מעשה של חטא, ומה תהיה התוצאה? בשביל שתזכה, כדי שכל הארבע כבשים תוכל לאכול אותם. בשביל שאני אוכל לאכול את הכבשים, אני צריך עכשיו לעשות חטא ולזרוק דם של כבשים של עצרת, לא לשם כבשי עצרת? זה הזעקה שרבי יוחנן זעק כשהוא שמע את הברייתא הזאת, של רבי חנינא תירתא. נו, שואלת הגמרא, מאיפה אתה באמת רואה שלא אומרים דבר כזה? שלא אומרים לבן אדם חטא, בשביל שאתה באמת תזכה. ואתנן, איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה. מה עושים עם איברים של קורבן חטאת? זה נאכל לזכרי כהונה. מה עושים עם איברים של קורבן עולה? מקטירים אותם כליל על המזבח. התערבבו ביחד, אתה לא יכול להבחין איזה איבר שייך לחטאת ואיזה לעולה. תמצא פתרון עכשיו, מה עושים עם כל האיברים האלה? אז הפתרון שהמשנה אומרת הוא, רבי אליעזר אומר, יתנו למעלה, קח את כל האיברים, גם של החטאת, גם של העולה, תעלה אותם, תקטיר אותם על המזבח. יתנו למעלה, ורואה אני את בשר החטאת למעלה כאילו הוא עצים. עכשיו יש פה הרי בשר של קורבן חטאת שלא אמור להיות למעלה, אני תייחס אליו כאילו שזה סתם עצים. חומר בעירה. לא לשם הקרבת קורבן, ואז מה הרווחתי? שהכל נהיה מוקטר על המזבח. כל המוקטר ומוגש לשמי. הכל עולה על גבי המזבח, ככה הכל לתערובת. כך סובר רבי אליעזר. וחכמים אומרים, וזה למעשה הנקודה העיקרית שרבי יוחנן רצה להגיע אליה, דעתם של חכמים שהם הרוב. וחכמים אומרים, תעובר צורתן. תחכה עד שיעבור זמנו של הקורבן. תחכה למחר, כשכבר הוא יהיה פסול בגלל שהוא יהיה נותר, ואז יצאו לבית השריפה. תשרוף את כל האיברים האלה בבית השריפה. והמי? למה עמוד וחטא בשביל שתזכה? יש לי בשבילך פתרון מאוד פשוט. לך. תיקח את את כל האיברים האלה, ותקטיר אותם, ותקטיר אותם על המזבח, ולא תפסיד את הקורבן עולה. תקטיר את כל האיברים יחד על המזבח, כמו שאמר רבי אליעזר, ואז תזכה שלא תפסיד את הקורבן עולה. אבל אני אחטא. מה, אני אלך ויעלך איברים של חטאת על המזבח? כן, לך תחטא. אבל מה אני ארוויח מזה? שאתה לא תפסיד את האיברים של הקורבן עולה. אז אתה רואה מפה אבל שלא אומרים כזה דבר לפי דעת חכמים. אלא תעובר צורתן של כל האיברים, גם של העולה. ויצאו כולם מבית השריפה. למה? למה את לא תגיד לבן אדם שיחטא ויקטיר את הכל על המזבח בשביל שפחות הקורבן עולה יהיה כשר? לא אומרים דבר כזה. אז איך פה לגבי הכבשים אתה אומר לזרוק את הדם שלא לשמה? מה אתה אומר לבן אדם חטא בשביל שתזכה? עונה הגמרא, יש הבדל. עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בחטאת אמרינן. תחטא באותו קורבן ותזכה באותו קורבן כמו חטאת, אז אותו דבר גם מהמקרה שדיברנו עליו. שתי כבשי עצרת. תזרוק את הדם של שתי כבשי עצרת שלא לשמם, כדי שתזכה בשתי כבשי עצרת אחרים לשמם. זה אומרים, אמרינן. אבל עמוד וחטא בחטאת, בשביל שתזכה בעולה, לא אמרינן. להגיד דבר כזה, שכך איברים של חטאת שאמורים בכלל לאכול אותם לכהנים, תעלה את זה על המזבח. למה? כדי שתזכה בקורבן עולה, שהאיברים שלו לא סתם יישרפו. זה לא אומרים. לעשות חטא בחטאת בשביל להרוויח את העולה? לא. רק אם זה בשביל אותו קורבן, יש חטא מסוים בקורבן אחד ומרוויחים באותו קורבן, אז זה כן בשביל תזכה עושים. בשביל קורבן אחר לא. אבל גם זה לא עובר כל כך בקלות. אומרת הגמרא, ובחד המילתא מי אמרינן? רגע, ואם זה כבשי עצרת שלא לשמם, בשביל שתזכה כבשי עצרת כן לשמן, זה כן אומרים? בדבר אחד, בכבשי עצרת? שאת הגמרא והתניא, כבשי עצרת, ששחטן שלא לשמן. כבשים של חג השבועות, על זה אנחנו מדברים עכשיו, נכון? כבשי עצרת, שחטן שלא לשמן. או ששחטן בין לפני זמנן, לפני חג השבועות, שלושת ימי הגבלה, או אחרי זמנם, אחרי חג השבועות. בין לאחר זמנם, אז מה הדין? אדם יזרק, זורקים את אדם לשם קורבן שלמים, והבשר יהיה אחרי לשם קורבן שלמים, ואם הייתה... זהו, זה דווקא אם זה בימות החול. ואם הייתה שבת, אבל אם בדיוק הקריבו את הקורבן של כבשי שלמים בשבת, אז אומרים לא, זה אז לא. לא מחללים שבת בשביל קורבן שלא שייך לשבת, וכבשי עצרת האלה הקריבו אותם שלא בזמנם. אז לכן, אם הייתה שבת, לא יזרוק. אבל ואם זרק, הוא רצה. למה? להקטיר אימורין לערב. עכשיו, מדובר פה על כבשי עצרת, ואדם יכול לעשות חטא באותם כבשי עצרת בשביל להרוויח ולזכות באותם כבשי עצרת. באיזה צורה? אומרת הגמרא ככה. והמי, למה? עמוד חטא, לך בשבת עצמה תזרוק את הדם של הכבשי עצרת האלה ששחטת אותם שלא בזמנם, בשביל שתזכה שלא תצטרך לשרוף את הבשר של הכבשי עצרת. תעשה חטא בכבשי עצרת עצמם שתזרוק את דמם בשבת, בשביל שתזכה בכבשי עצרת עצמם שלא ישרפו אותם ותוכל לאכול אותם אחרי שבת. אומרת הגמרא, לא, עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בשבת, אמרינן. במקרה שלנו דבר אחד, כמו שכבשי עצרת לשם כבשי עצרת, לחטוא בכבשי עצרת כדי שתזכה בכבשי עצרת, תחטא בשבת כדי שתרוויח בשבת. כמובן, לא מבחינה של המגושמת שבעניין, רק במקרה הזה, תזרוק את הדם של כבשי עצרת שלא בזמנם בשבת, ששיהיה לך איזה רווח מסוים לזה בשבת. אבל פה במקרה שלנו, מה תרוויח מזה שתזרוק את הדם של כבשי העצרת בשבת? שבלילה, שאז מותר לך לבשל, תוכל לאכול את הבשר על ידי שתבשל את זה. זה כבר נקרא חטא בשבת בשביל לזכות במוצאי שבת. זה לא, זה לא. עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בשבת, אמרינן. עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בחול? לא אמרינן. אז במקרה הזה זה שוב פעם, שתי דברים. חטא בדבר אחד ותזכה בדבר אחר. חטא בשבת שתזכה בחול, לא אמרינן. אבל בדבר אחד כן, שואלת הגמרא, בסדר, שתי דברים לא אומרים? זאת אומרת, קורבן אחד בשביל קורבן אחר, בשבת בשביל חול, זה לא אומרים חטא בשביל שתזכה? ובתרתי לא אמרינן, תרתי מילי לא אמרינן, שחטא כדי שתזכה? ואתנן, חבית של תרומה. פה מדובר, יקב, איפה שסוחטים את הענבים, המקום איפה שסוחטים את הענבים בשביל לעשות מזה יין, זה היה שתי מפלסים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש את המקום הגבוה, ששם סוחטים את הענבים. בקצה של הבריכה, איפה שסוחטים את הענבים, יש כזה מין צינור, יש כזה צינור. שם כל המיץ זב דרך הצינור הזה, ונקווה כל המיץ מצטבר בתוך בריכה נוספת שנמצאת למטה יותר, ושם יש למעשה רק את המיץ של הענבים האלה. אדם בא ליקב, כל הבריכה התחתונה מלאה במיץ ענבים של חולין, אבל תמה. מותר לשתות מיץ ענבים חולין תמה? וכל הסופרים מלאים במיץ ענבים תמה. מי שאומר על טהרה? הרי כולנו טמאים מתים היום, וכל מי שמייצר מיץ ענבים, ברגע שהוא נוגע בזה, זה נטמע. אז ודאי שמותר לשתות את זה. ברגע שמאדם עצמו תמה, הרי כולנו תמאים מתים, מותר לנו גם לשתות מיץ ענבים חולין שהוא תמה. אז זה בסדר, זה יכול לצאת לשווקים, הכל טוב. אפילו עם חותמת של כשרות. אבל מה? פה יש לו בבריכה העליונה, היא הייתה ריקה. והוא היה צריך להעביר שם איזושהי חבית. זה החבית שהוא הפריש תרומה של מיץ ענבים או יין בתוך החבית הזאת. והיא כולה מלאה ביין של תרומה. וכשהיא הייתה בבריכה העליונה, נשברה החבית. ואוטוטו כל היין הולך להישפך לתוך הבריכה התחתונה. מה ההפסד? הפסד מוחלט. גם החבית יין של התרומה וגם המיץ ענבים שנמצא בבריכה התחתונה, כולם לא יהיו שווים קליפת השום. למה? תרומה ראויה לכהנים כשהיא טהורה. חולין ראויים לכל אחד כשהם טמאים, אפילו לאנשים טמאים. אבל כשתרומה תתערבב יחד עם חולין טמאים, הכל יתערבב ויהפוך להיות תרומה טמאה. תרומה טמאה אי אפשר לשתות. אי אפשר לשתות יין של תרומה טמאה. אז מה תעשה עם כל התערובת הזאת? הפסד אבסולוטי ומוחלט. אין מה לעשות עם כל היין הזה. מה עושים עכשיו? היין אוטוטו נשפך, מה עושים? הפסד של, זה יכול להיות הפסד של עשרות אלפים, מאות אלפי דולרים. אז על זה למעשה אומרת כאן המשנה. חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, ובתחתונה מה יש? חולין טמאים. מודה רבי אליעזר ורבי יהושע שבהמשך הם נחלקו, תכף נראה, במקרה הזה אין ביניהם שום ויכוח, שאם יכול להציל ממנה רביעית בתארה יציל. אם יש לך פה איזושהי קד, איזשהו קנקן, איזשהו חבית קטנה, שאתה יכול להרוויח לפחות רביעית אחד מהיין של התרומה, זה נשבר, זה נשפח, הכל הולך להישפך למטה, אבל בינתיים אתה יכול, יש לך כלי אחד טהור שאתה יכול לקחת קצת תרומה עם הכלי הזה, אז אין לך שום זכות ללכת ו... ללכת ולתת לתרומה להתאמה או לעצור את התרומה. אתה חייב פשוט מאוד ללכת לקבל בתוך הכלי הטהור לפחות רביעית אחת של תרומה טהורה. ואם לאו, אבל אם אין פה שום כלי טהור, רבי אליעזר אומר, תרד ותתאמה. אתה לא יכול ללכת ולקחת עכשיו כלי טמא ולהכניס את כל התרומה לתוך הכלי הטמא הזה ואז להרוויח לפחות את החולין הטהורים, את החולין הטמאים. הרי מה יצא פה? האדם יש לו חבית טמאה עכשיו. הוא יכול ללכת ולהכניס את כל התרומה בתוך אותו חבית ולהציל את כל היין שנמצא עכשיו למטה. אבל מה הוא מפסיד? שהתרומה תטמא. כי היא תיכנס לתוך חבית טמאה. אז מבחינת סברה, אז שירוץ ויעשה את זה, להציל לפחות את היין שנמצא למטה, כי בכל מקרה התרומה תכף הולכת לתלמה, ואז הכל יהיה מופסד. אבל מה? ללכת ולקחת תרומה טהורה ולטמא אותה בידיים. איך יהודי יכול לעשות דבר כזה? וגם ההלכה אומרת שאם אם אפשר בלי זה, או שאפשר לפחות להציל רביעית אחת מתוך היין, אסור בשום פנים מהאופן לעשות את זה. אבל אם אין לך שום אפשרות ללכת ולהציל רביעית של יין, אז אתה אל תתמה בידיים. תרד ותתמה. תן לכל היין להישפך ללמטה, ואל יתמאנה ביד. אתה אל תלך ותכניס את כל היין של התרומה בתוך הביט, בשביל להציל את היין של החולין שיש לך למטה. זה דעתו של רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר, אף יתמאנה ביד. תעשה עבירה בתרומה. תתמא את התרומה הזאת. בשביל מה? בשביל שתזכה. שתציל לפחות את החולין. אמנם הם טמאים, אבל הם ראויים לך בזמן של טומאה. רואים מכאן שאומרים לבן אדם אפילו בשתי דברים, תטמא את התרומה כדי שתזכה בחולין. אז למה אמרנו שבשתי דברים לא אומרים לבן אדם עמוד וחטא בשביל שתזכה? זה בעצם השאלה. עונה הגמרא שאני אתם, לטמא את התרומה זה נקרא חטא? זה בכלל לא נקרא עמוד חטא, למה? דלטומאה כאזלה. מה יקרה עם היין הזה, אם אני עכשיו כמו בת יענה, ישים את העיניים בתוך החול. אני לא מסתכל. תן לו לזרום לחבית של היין של התרומה. לאן הוא יישפך? לתוך הבריכה של החולין טמאים. ואז מה יהיה איתו? הוא יהיה תרומה טמאה. אז מה אכפת לך שאני אלך ויתאמה אותו עכשיו? הוא במילא יגיע ויהיה טמא. ואז לפחות אני ארווח את החולין, שיהיה לי אפשרות ליהנות מהם. לכן זה לא נקרא עמוד וחטא. להגיד שזה חטא זה לא חטא. כי עד הרב יצחק תני, כשהרב יצחק הגיע הוא למד ברייתא כזאת, כבשי עצרת ששחטן שלא כמצוותן. רש"י לומד שזה הכוונה שלא לשמן. פסולין. פסולין. שחט כבשי עצרת שלא לשם כבשי עצרת הם יהיו פסולים. ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה. יחכו עד שהם יהיו נותר, לא יהיו רואים להקרבה, וישרפו אותם. אמר רב נחמן, זה שרבי רב יצחק הביא את הברייתא הזאת, מר דמקיש לו לחטאת תני פסולים. רב יצחק, שהוא הביא ברייתא, הוא מקיש בין כבשי עצרת לבין חטאת. מה ההקש? הפסוק אומר, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, אז כתוב פה חטאת, מיד אחר כך כתוב, ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, שזה כבשי עצרת. התורה מקישה בפסוק אחד בין כבשי עצרת לבין חטאת. אז רב יצחק הקיש בין כבשי עצרת לחטאת, ולכן מה הוא אומר? תני פסולין, כמו שחטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה, שנה הראשונה מסכת צבחים, כל הצבחים שנסבחו שלא לשמם כשרים, חוץ מחטאת ופסח, חטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה. אז מכיוון שמקישים כבשי עצרת לחטאת, אז גם כבשי עצרת שלא לשמם פסולים. אבל תנא דבי לוי, תכף תראה ברייתא שלמד אותה לוי, לוי, דגמר שלמי חובה משלמי נדבה. הוא לומד את השלמים של החובה, שזה למעשה כבשי עצרת, שזה קורבן שלמים, אבל חיוב להביא אותם, הוא לומד את זה משלמים של נדבה. קורבן שלמים של נדבה שנשחט שלא לשמה, כשר, ודאי. אז הוא לומד את זה משלמי נדבה, והוא אומר שכבשי עצרת שנשחטו שלא לשמם, יהיו כשרים. דתני לוי, ושאר שלמי נזיר. זה עוד דוגמה של שלמי חובה, כמו כבשי עצרת, שזה בעצם אותו רעיון. קורבן שלמים שהנזיר מביא בשביל לסיים את ימי נזירותו. זה חובה, הוא חייב להביא את השלמים האלה. ששחטן שלא כמצוותן, הדין הוא שהם יהיו כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה, כי זה שלא לשמה, כמו כל הקודשים שנשחטו שלא לשמם, לא עלו לבעלים לשם חובה, למרות שהם קשרים. אבל מה? ונאכלים ליום ולילה, כמו שלמים של נזיר. אבל למרות זאת, ואין טעונים לא לחם, את ה-20 לחמים שהנזיר מביא, לא מביאים בקורבן כזה של, שנשחט שלא לשמה. ולא זרוע, לא צריך לעשות תנופה לזרוע בשלה, כמו שעושים בדרך כלל בתודה של, בשלמי נזיר. למה? מכיוון שזה לא עלו לבעלים לשם חובה, הם בכל מקרה יצטרכו להביא שלמי נזיר אחרים, אל נזיר אחר. בכל אופן, מה רואים מפה? שלוי, הוא למד ששלמי חובה נלמדים משלמי נדבה, כמו שרואים לגבי אל נזיר, שזה גם כן שלמי חובה, כמו שכבשי עצרת זה שלמי חובה. והוא מקיש את האל נזיר לשלמי נדבה, כמו ששלמי נדבה קשרים שלא לשמם, ככה גם שלמי חובה. אז לפי דעתו, כבשי העצרת שנשחטו שלא לשמם יהיו קשרים. שואלת הגמרא, מה? מי טבעי? השם בן שנה, אם זה נזיר או מצורה, שבסיום ימי הנזירות או ימי המצורה, צריכים להביא השם בשנתו הראשונה. והביא בן שתיים. או אדם שחייב להביא השם גזלות או השם מעילות, לא ניכנס כרגע לסיבות שצריכים להביא את הקורבנות האלה, בכל מקרה צריכים להביא אז השם בן שתיים, והביא בן שנה. הדין הוא שהקורבנות יהיו פסולין. ותעובר צורתן, יחכו שיעבור זמנם, ויצאו לבית השריפה. אבל עולת נזיר, שגם הוא צריך להביא קורבן בן שנה, ועולת יולדת, שגם היא תאונה עולה בת שנתה, בן שנה, ועולת מצורה, שגם העולה הזאת צריכה להיות בשנתה הראשונה, שהיו בני שתי שנים ושחתן כשרים. למה? כי זה כשר כמו קורבן נדבה שנשחט שלא לשמה. אמנם שהוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך להביא קורבן חדש, אבל הקורבן עצמו כשר. כללו של דבר, כל הכשר בעולת נדבה, כשר בעולת חובה. אם זה היה כשר בתור עולת נדבה, זה יהיה כשר גם במקרה שלנו שזה עולת חובה, הרי במקרים האלה. במקרים של עולת נזיר, עולת יולדת ועולת מצורה זה עולות חובה. אבל מכיוון שאם זה היה עולת נדבה זה היה כשר, אז גם בתור עולת חובה זה יהיה כשר. אבל כל וכל הפסול בחטאת, פסול באשם. כל קורבן שפסול בחטאת יהיה פסול גם בקורבן אשם. כמו במקרה שלנו, אשם בן שנה והביא בן שתיים, בן שתיים והביא בן שנה, פסולים. למה? כי זה פסול בחטאת. חוץ משלא לשמו. חוץ במקרה של שלא לשמו. מסביר רש"י, שבמקרה של שלא לשמו, דה פסול בחטאת וכשר באשם. שלא לשמו, קורבן חטאת אמנם אם נשחט שלא לשמו הוא פסול, אבל אשם שנשחט שלא לשמו לפי הדעה של הברייתא הזאת זה יהיה כשר. אז אם כן, הברייתא הזאת קשה על רבי יצחק, וקשיא אומר רש"י, בדיבור המתחיל חוץ משלא לשמו, וקשיא לרבי יצחק. למה? דקטני בהדיה, כתוב פה מפורש בברייתא, דגמר עולת חובה מעולת נדבה. הוא כן לומד עולת חובה מעולת נדבה. ואף על גב דגבי חטאת כתיב, אף על גב דגבי חטאת כתיב, עולת מצורה ועולת נזיר. אז אם כן אולי נקיש בין חטאת לעולת מצורה ועולת נזיר. לא מקשינן לה לחטאת למפסלין ובני שתי שנים. אנחנו לא מקישים את זה שאם זה יהיה בין שתי שנים זה יהיה פסול. מה הסיבה שלא באמת? זה מגמר, חובה מנדבה עדיף. עדיף ללמוד חובה מנדבה. אז אם כן, נשאלת השאלה, ורבי יצחק, נמי לגמר שלמי חובה משלמי נדבה, שגם הוא ילמד הקש בין שלמי חובה לשלמי נדבה, ושיכשיר את השלמי חובה גם בין שלא לשמו, בין לשתי שנים, שיגיד שזה יהיה קשר, למה הוא מקיש את זה באמת ולפסול? אז זה באמת קושייה על רבי יצחק. אומרת הגמרא, היי תנא, תנא דבי לוי הוא. באמת התנא של הברייתא הזאת, שמקיש בין חובה לנדבה, זה התנא שדבי בית מדרשו של לוי. שבאמת הוא לומד מנדבה, והוא לא לומד מחובה. שואלת הגמרא, מה? באמת ככה סובר רבי שלומדים מנדבה ולא מחובה? תשמע דתנא לוי. לוי לומד ברייתא. אשם נזיר ואשם מצורה, שיש חתן שלא לשמן, כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. זה אם נשחטו שלא לשמה. מה קורה אם נשחטו שלא... מה קורה אם שחתן מחוסר זמן בבעלים? נזיר שעוד לא נגמרו ימי נזירותו, מצורע שעוד לא השלימו ימי טהרתו, מחוסר זמן בבעלים. הבעלים שהוא הנזיר או המצורע עדיין לא הגיע זמנו להביא את הקורבן. אז במקרה כזה, או שהיו בני שתי שנים ושחתן פסולים, כי צריך להביא רק בן שנתו. ואם היית שבאמת לוי לומד מנדבה ולא מחובה, לגמר משלמים שגם בשנה השנייה שלו הוא יהיה כשר. עונה הגמרא, שלמים משלמים גמר. הוא, לא, הוא לומד קורבן שלמים, חובה הוא לומד מנדבה, משלמים של נדבה. אבל אשם משלמים לא גמר, אשם חובה ללמוד משלמים של נדבה, זה הוא לא לומד. שואלת הגמרא, והיא גמר שלמים משלמים, לגמר נע מאשם, מאשם. אם הוא לומד שלמי חובה משלמי נדבה, אז שילמד גם כן אשם מאשם. איך? אשם נזיר ואשם מצורע, מאשם גזלות ואשם מעילות, שזה יהיה כשר גם בשנה השנייה. כמו שאשם גזלות ואשם מעילות כשר בשנה השנייה שלו, אז ככה גם שיהיה כשר באשם נזיר ואשם מצורע. או אשם גזלות ואשם מעילות מאשם נזיר ואשם מצורע, ששתיהם קשרים בשנה הראשונה, שיהיו קשרים גם אשם גזלות ואשם מעילות הקורבן בשנה הראשונה. למה באמת לא? למה אשם מאשם הוא לא לומד? עונה הגמרא, אמר רב שימי ברשי, דנין דבר שלא בהכשרו. דהיינו, שלמי חובה, שהם שלא בהכשרם, אם נשחט שלא לשמו למשל, או אחרי זמנו, מדבר שלא בהכשרו, מקורבן שלמי נדבה, גם במקרה שלא בהכשרו. אבל ואין דנין דבר שלא בהכשרו, דהיינו נזיר ומצורע בשנה השנייה, שזה לא בהכשרו, הוא צריך הרי להביא בשנה הראשונה, לא תלמד את זה מדבר שבהכשרו, דהיינו שתלמד את זה מאשם של גזלות ומעילות, שבשנה השנייה זה הזמן שהוא כשר. אי אפשר ללמוד שכמו שבאשם גזלות ואשם מעילות, קורבן כשר בשנה השנייה שלו, ככה הוא גם יהיה כשר באשם נזיר ואשם מצורע. כי באשם גזלות ואשם מעילות, ככה זה כשר באמת, זה דבר שבהכשרו. אבל באשם נזיר ואשם מצורע זה לא דבר בהכשרו באותו זמן. אז אם כן, זה לא דומה שאפשר ללמוד אחד מהשני. שואת הגמרא ולא, איך לא לומדים דבר שזה הלכתחילה שבו מדבר שהוא בדיעבד, או להפך, דבר שהוא בדיעבד מדבר שהוא לכתחילה. כן, במקרה הפוך באמת, וכי לא לומדים דבר שהוא בדיעבד מדבר שהוא לכתחילה, כמו במקרה שלנו דבר שלא בהכשרו מדבר שהוא בהכשרו. והתניה, מניין ליוצא אימורים של קורבן שאמורים להיות מועלים על הגבי המזבח, שיצאו מחוץ לחומת העזרה. לא מקריבים יותר על המזבח את האימורים האלה. אבל מה קורה אם בסוף החזירו אותם לעזרה והקריבו אותם על המזבח, מורידים אותם על גבי המזבח? התשובה היא לא. שאם עלה, לא ירד. מאיפה לומדים שיוצא אם עלה לא ירד? שלומדים את זה מבמה. במה זה היה מזבח שהיו תקופות בהיסטוריה שהיה מותר לכל בן אדם לבנות לעצמו מזבח פרטי בראש גגו. שם היה יכול להקריב קורבנות. וכמובן שלא היו מחיצות עד איפה מותר להוציא את הבשר של הקורבנות. אז שם יוצא לא היה פסול בכלל. אז אותו דבר גם אם קורבן כן נפסל על ידי שהוא יצא, עדיין אם עלה לא ירד. למה? לומדים את זה מהבמה, כמו ששם אם הוא היה יוצא, כי הרי לא היה מחיצות, זה היה כשר, אז ככה גם לגבי בעזרה שכן יש מחיצות, אם הוא יצא הוא יהיה כשר. אבל שם זה גם כן לומדים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. הרי הבמה זה כשר להוציא אותו מחוץ למחיצות, אבל לעומת זאת בעזרה זה לא כשר להוציא אותו מחוץ למחיצות. מניין ליוצא שאם עלה לא יורד, שהרי יוצא כשר בבמה. הרי שם זה דבר בהכשרו מדבר שלא בהכשרו, כמו שהסברנו. עונה הגמרא, שם לא לומדים באמת שיוצא אם עלה לא ירד, לא לומדים את זה מבמה. אלא תנא, אז זאת תורת העולה ריבה סמיכלי. הוא לומד את זה מזה שכתוב זאת תורת העולה, זאת התורה לכל אלה שעלו למזבח שאם עלו לא ירדו. גם יוצא אם עלה לא ירד. זה המקור שיוצא שעלה למזבח, משאירים אותו שם. לא לומדים את זה מבמה באמת, כי אי אפשר ללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר בהכשרו. עד כאן השיעור על דף ממחת.